ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11 פרק 5. אני אביב מנוח ואיתי נמצא היום אלון קפלן. אהלן אלון.
שלום שלום.
מה העניינים?
מצוין, מה איתך?
בסדר גמור, אני שונא את העונה הזאת, אני שונא כל עונה שהיא אחרי חודש מרץ.
כן, אמרתי שלא כדאי לצאת מהבית מחר.
פה זה קונסטנט. לא, האמת שחוץ מהגל חום שהיה לפני שבועיים, עוד יחסית בסדר, אבל אתה יודע, אני גר בעמק הירדן, אני קורא לו פי הגיהנום. אז צפוי לנו איזה כזה, מעל 40 מעלות שהיה לפני שבוע, בגל חום הכלל ארצי שהיה, אז בעוד, עד סוף יוני כזה, יש לנו חודשיים של זה כל הזמן, בלי שהטמפרטורות יורדות מתחת ל-40. זה תענוג, אתה באמת שתענוג.
טוב, זה זמן טוב לשחק ולהזמין דברים לאכול בבית.
זה דבר נוסף, אין פה, אני גר בקיבוץ, אין פה שום משלוחים של שום דבר.
אז זה זמן טוב ללמוד לבשל.
לא, האמת שיומיים בשבוע אני יוצא בבוקר לאימונים, ואז בדרך חזרה אני עובר דרך הרומא וקונה ארוחת בוקר, ואז זה הפעמים שיוצא לאכול בחוץ.
מדהים.
לפני תקופת הקוביד, הייתי נוסע יום בשבוע לתל אביב, וכולם, בשביל כולם תל אביב זה כזה ליד הים ולחוט וחם בקיץ וכזה, אבל כשאתה מגיע מפה, לנסוע לתל אביב זה שיפור במזג אוויר.
אז וואו. קשה לי לחשוב על זה. את האמת שאני קצת מכיר את מה שאתה מדבר, כשאני שירתתי 3 שנים בבקעת הירדן, ושם זה כאילו היינו בבסיס היחיד בארץ שהיה מותר להיות בו בלי חולצה, כי מרוב שהיה חם, כאילו אשכרה הרשו לנו להיות בלי חולצה צבאית ברוב חודשי השנה, והיה בסיס עם הכי הרבה מזגנים בארץ או משהו כזה, בגלל שפשוט אחרת אי אפשר היה לשרוד שם.
טוב, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם, משדרים מדי יום חמישי בטוויץ' בערוץ isl.me, מילה אחת. אחר כך הפרקים עולים ביום שני באתר isl.me, להזנה כפודקאסט, תוכלו למצוא באתר את כל פרקי העבר, וכמובן הרשמה לפודקאסט בדרך המועדפת עליכם להאזין, אפל, ספוטיפיי, גוגל, וואטאבר. אנחנו נדבר היום, אלון כאן, בשביל לספר לנו על משחק אסטרטגיה ופיתוח ישראלי, Modern War, וחוץ מזה נדבר כרגיל על מה שיחקנו לאחרונה, חוויותיי מהפלייסטיישן ומה מצפה לנו לעתיד. לפני שנתחיל עם התוכן המרכזי, קצת חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות זה בשתי צורות. אחד זה דרך ערוץ הטוויץ', אנחנו אפילייט, אפשר להירשם כסאבסקריפשן, אפשר לתת ביטים וכן הלאה, כל מה שעושים בערוץ טוויץ', אז אם אתם רוצים לזרוק לנו כמה גרושים, זה אפשר. ואם לא עולה בידכם, וזה בסדר גמור, יש לנו קישורי שותפים, שבהם אתם קונים את מה שהתכוונתם בכל מקרה לקנות, ואנחנו מקבלים כמה עמלה על זה. אז יש לנו ב-Humble Bundle את isl.me/humble, Drive to RPG, isl.me/drive, ו-Book Depository, isl.me/books. אלון, לפני שנתחיל לדבר על משחקים, אני מכיר אותך, אבל המאזינים שלנו בטח לא מכירים אותך, אז ספר לנו קצת על עצמך.
אוקיי, אז אני במקום הנסטיונה, וכבר 10 שנים גר בחולון. אני במקור מוזיקאי, למדתי לנגן על אורגן בתור ילד, שזה הכלי הזה עם השתי קומות ופדלים, שגם הפדלים עושים צלילים של תווים. כלי כזה שהיה נפוץ בשנות ה-80.
זה הכלי נגינה של Phantom of the Opera.
כן, הוא גב כזה, זה הילד של הוגב.
הוגב, בדיוק.
אז זה יציר קליים שלו שהיה נפוץ בשנות ה-80, והיום כולם מנסים להיפטר ממנו באתר אגורה. אז זה. ובעצם בתור ילד גם הייתי חנון של משחקי מחשב, וכל היום הייתי משחק במחשב, וזה הביא אותי יום אחד למצב שבו רציתי ללמוד לפתח בעצמי קצת, לימדתי את עצמי לתכנת בתור ילד ב-QBasic, מי שמכיר, זה מין שפת תכנות כזאת מאוד פשוטה, שהייתה נפוצה גם בשנות ה-80 וה-90 בשביל לפתח איתה, אבל אפשר ממש לפתח עם זה דברים רציניים, אלא זה בעיקר משחק, עשיתי עם זה מלא משחקים, הרבה ספרי כישוף דיגיטליים כאלה שעשיתי, ואפילו בניתי עורך גרפי לעצמי, בשביל שנוכל לשמור לעצמי תמונות ולשים במשחקים של עצמי, וכל הנחמד ויפה, ויום אחד הכל נמחק לי ואין לי שום זכר לזה.
No.
כן, זה ככה סיפור עצוב, ובעצם תמיד היה לי את זה, אבל את האהבה הזאת למשחקים ולפיתוח משחקים, אחד המשחקים שהכי זכורים לי מאז, זה היה Neverhood, שנורא אהבתי לשחק אותו עם חברים ביסודי, וזה... Okay. מאוד אהבתי קווסטים, וגם מאוד אהבתי משחקי אסטרטגיה, שנדבר על זה עוד מעט. דווקא פחות התחברתי תמיד ל-FPS'ים. כאילו הייתי משחק, אבל פחות. פחות הייתי גיימר של FPS'ים. חוץ מזה, המשכתי לגדול מוזיקלית, ולמדתי גם לנגן על גיטרה. הקמתי להקה, שקראו לנו הנערף. לא משנה, אני קופץ קצת קדימה. אחרי זה, אחרי הצבא, הייתי צריך לבחור אם אני הולך לכיוון של הפיתוח, של בעצם להמשיך עם תכנות. או ללכת למוזיקה, אמרתי אני אנסה מוזיקה ואם זה לא ילך אז נלך על מחשבים. הלכתי ללמוד ברימון, מגמה של מוזיקה לסרטים, ובעצם בפרויקט סיום של המגמה הזאת, אחרי 3 שנים עשיתי מוזיקה לסרט עם תזמורת שלמה שנגנה אותו, שזה היה פרויקט גמר במגמה הזאת, וזה היה בעצם מין מקום כזה שבו הבנתי שזה מה שאני באמת רוצה לעשות, לכתוב מוזיקה למדיה, אם זה משחקים, אם זה סרטים, אז בכלל לא ידעתי שאפשר ממש גם לחיות ממוזיקה למשחקים, אבל אם הייתי יודע את זה, זה מה שהייתי רוצה לעשות, ואז הייתי בכיוון של סרטים. סיימתי את רימון והתחלתי ללכת לכל מיני מיטאפים, ולעבוד עם סטודנטים לאנימציה בבצלל ובאוניברסיטת תל אביב, וכל מקום שאפשר לעשות למוזיקה, למדיה. וגיליתי שיש תעשייה קטנה של פיתוח משחקים בארץ, אז אני עוד לא בטוח אם קראו לזה גם IS כאילו בצורה פורמלית, אבל היה כל מיני מיטאפים, ובאתי לכנס כזה, לדעתי ב-2010, במלון בתל אביב, ולא מזמן אני חושב שגולדי אמר לי שזה היה או הכנס הראשון או הכנס השני שהיה בכלל של התחום הזה, ואיכשהו מישהו מהמילואים שלי השיג לי כרטיס בתור פרס, אז זה היה ממש מגניב, וכך התחלתי להכיר אנשים, והיה בדיוק Game Jam, את הגלובל גיים ג'אם באותה שנה, אז זה היה בתיכון בהרצליה, מילאנו 2 כיתות שלמות, והיה לזה אפילו איבנט בפייסבוק, ואני פשוט אוספתי את כל האנשים באיבנט הזה, להיות חברים שלי, וכולם שאלו מי זה האלון הזה שמוסיף את כולם, ואז באתי, ולא נראה לי שחוץ ממני היה עוד איזה מישהו אחד שעשה מוזיקה למשחקים, אז כזה עזרתי לכל מי שהיה בג'אם, וזה היה ממש כיף, ו... עבודות התחילו להגיע.
כן, זה מה שטוב בהתמחות שלך, יש מלא דיזיינרס ומלא פרוגרמרס, אבל מוזיקאים יש מעט מאוד.
אז אני לא יודע אם זה נכון היום, באופן כללי, אז היה מצב, היום אני גאה להכשיר לפחות 20 כאלה כל שנה בקורס שאני מלמד ברימון.
מגניב.
וכאילו התחום הזה גם פורח בארץ, יש כבר הרבה מלחינים, ואפילו לא מזמן היה ממש לפני שבוע, היה פאנל או שבועיים, היה פאנל של GMS, של מלחיני משחקים, והיה מפוצץ כאילו באנשים, ובקיצור, התחום הזה גם פורח, אבל אפשר להגיד שגדלתי עם התעשייה בארץ, שזה די מדהים, לראות כאילו איך זה גדל מאז ומכל הבחינות, והשנה זה היה Game Jam, הגלובל Game Jam העשירי ברצף שבאתי אליו, שזה היה מדהים, אני כל שנה מנסה לשבור את השיא בכמות המשחקים שאני אצליח לעזור להם, השיא זה 12, אגב, וזהו, ואז בעצם התחילו להגיע עבודות והתחלתי לעשות מוזיקה ועיצוב פסקול להרבה משחקים בארץ, והתחלתי לנסוע לכנסים בחול ולהרצות, וגיליתי את כל התעשייה העולמית, וגם קצת לקוחות מחול התחילו להגיע, ובעצם 5 שנים אחרי זה, בזכות זה שבעצם עבדתי ממש חזק בתעשייה, אז קרו 2 דברים נפלאים. אחד זה שבחור שהכיר אותי מהתעשייה בעצם הביא אותי לג'וי-טונס, שמאז אני בג'וי-טונס כבר בדיוק עכשיו 6 שנים, שזה מקום מדהים שעושה אפליקציות מפתח אפליקציות ללימוד נגינה, והם בעצם מלמד את כל העולם לנגן בפסנתר וגיטרה, ואנחנו נוסיף עוד כלים בהמשך, ובעצם זה ממש העתיד של לימוד המוזיקה בעולם, זה ממש חלק, כיף להיות חלק מהדבר הזה, וללמד מלפי אנשים לנגן. והדבר השני שקרה גם ממש בערך באותו זמן, זה שבזכות זה שיצא לי להכיר כל מיני אנשים מהתעשייה, אז בעצם כל הזמן היה לי חשק כזה לעשות כל מיני מיזמים של משחקים בעצמי, והשתתפתי בכל מיני צוותי אינדי קטנים כאלה שנולדו להם, אבל אחד מהאלה שנולד זה היה מודוור בעצם, וזה גם קרה לפני איזה 5 שנים, 5.5. בעצם פניתי לחברים מהתעשייה אלון צרפי, ואמרתי לו, כל הזמן הצגתי לו כזה, בוא נעשה משחק ביחד, בוא נעשה משחק ביחד, ומשם נדדנו לכיוון הזה. אז אני אוכל לספר לך עוד מעט עוד. זהו, ואז נכון להיום אני גם עובד בג'וי-טונס וגם בפרילנס, ממשיך לעשות מוזיקה למשחקים וסאונד דיזיין, וגם מלמד את התחום הזה בכמה מכללות בארץ, וכיף גדול.
מגניב, אנחנו הכרנו כשהיית חלק מהצוות שארגן את הנסיעה לקיו ואדיס ב-2014, ואני רציתי לנסוע לשם, והתחבר לי ש... חלק מהקבוצה מקבלים כניסה חינם, אז הסתדר טוב, והייתה חוויה מגניבה בברלין. זהו, ואחרי זה עבדנו קצת על האתר שלך, כשהיית צריך דברים אליו, שעוד הייתי עוסק בזה.
הצלת אותי. כן, וואי, הכנס הזה, זה הייתה הפעם השלישית שעשינו את זה. היינו 3 שנים, עשינו משלחות לקיובדיס, ואתה היית בשנה השלישית לדעתי, או בשנייה, נראה לי בשלישית. וגם זה סיפור נחמד, כי בעצם הפעם הראשונה שטסתי לכנס הייתה גיימסקום ב-2011, שם פגשתי את המנהל של קיובדיס, פשוט בחור ממש נחמד, והוא עושה לי כזה, אתה מישראל, מגניב, אין לנו כל כך הרבה אנשים שבאים מישראל, מה דעתך ששנה הבאה אני אביא לך 20 כרטיסים בחינם, ותביא איתך משלחת מישראל, וזה מה שקרה, וכל כך אפו על זה שבאנו כולם בשמחה לכנס, ובעצם עשינו את זה מין מסורת כזאת כמה שנים. וזה המגניב.
כן, לגמרי. טוב, בוא נדבר על מודו וור. חוץ מזה שאספת חבר'ה ואמרתם, אנחנו רוצים לעשות משחק, מאיפה... טוב, תתחיל במה זה, ואז תספר לי מאיפה זה הגיע בכלל.
סבבה. אז מודו וור זה משחק אסטרטגיה, real-time strategy, אסטרטגיה בזמן אמת. כמו מי שמכיר את ה-old school משחקים שהוא פעם, Command & Conquer, Red Alert, Dune 2 ו-StarCraft, WarCraft, כל המשחקים האלה, אז זה משחקי real-time, ואנחנו בעצם עושים משחק בסגנון הזה, אבל חיפשנו איזה טוויסט שנוכל לעשות משהו משלנו בסגנון הזה, אז כולנו חובבים של StarCraft, ובעצם רצינו לעשות משהו בסגנון של StarCraft נגיד, אבל שוב, עם טוויסט משלנו, חיפשנו הרבה זמן מה נעשה, ובסופו של דבר הגיע הרעיון של מודוור. שמה זה מודוור? זה בעצם מודולרי, מלחמה מודולרית, מודוור. מה שמיוחד במודוור זה שאתה משחק יצורים אורגניים, יצורים חיים שחיים בעולם, סוג של עולם מים חייזרי, מיוחד, בשם ארקדיה, ששמה, היצורים האלה יש להם יכולת מאוד מופלאה שהם יכולים לגדול באיזה צורה שהם רוצים ולגדל על עצמם כל מיני איברים שונים שנותנים להם יכולות שונות. אז בתור השחקן אתה משחק את היצורים האלה ושולט עליהם ואתה יכול לגדל אותם בכל מיני צורות שונות ולפצל אותם, בעצם לבנות מהם צבא של יצורים שבכל אחד בגודל שונה ובקומבינציות שונות של איברים לפי מה שאתה מחליט. ובעצם זה מאפשר לך כל מיני יכולות שונות שאין אותן בכל משחק האסטרטגיה, בגלל שלפי הקומבינציות שאתה תעשה, יקרו דברים שונים. למשל, אני אתן דוגמה, אם אתה בונה פה ליצור שלך, אז הוא מן הסתם יוכל לאכול עכשיו ולקבל אוכל שאיתו יוכל לבנות עוד דברים, הוא גם יוכל לנשוך ויוכל לגנוב משאבים לאויבים שלו על ידי זה שהוא ינשוך אותם וישאב למשאבים. אבל אם אתה מחבר את הפה הזה אל איבר חומצה, אנחנו קוראים לזה בלוטת חומצה, אז עכשיו הפה הזה גם יוכל לירוק חומצה ולהרעיל דברים ולעשות להם יותר נזק, ובעצם כל מיני קומבינציות שונות כאלה מייצרות דברים חדשים. אתה יכול לחבר את הפה הזה אל ריאה, שהריאה הזאת תאפשר לך לצלול מתחת למים, וככה אתה תוכל להתגנב לשורות האויב שלך, ולגנוב להם משאבים בלי שהם ידעו אפילו.
עד כמה Impossible Creatures היה השראה למה שאתם עושים?
אז הוא לא היה השראה, אבל אנחנו מאוד, כאילו, אחרי שגילינו אותו שהוא גם עושה את זה, אז אמרנו, וואי, איזה מגניב, אנחנו יכולים לקחת מזה רעיונות. אבל שם אני חושב, אם אני לא טועה, מאפשרים לך לכל פעם החלאה בין שניים.
אני כבר לא זוכר, אבל Impossible Creature, למאזיננו שלא מכירים, כי זה משחק ישן, נדמה לי הוא בין 15 פלוס, היה יעלום של RTS מאוד underrated, שבו זה היה סוג של מדענים של פלפ, של שנות 20 כאלה, מדענים משוגעים על אי, שמחליאים בין חיות שונות כדי ליצור יחידות שנלחמות אחת בשנייה. וזה היה חמוד ומוזר.
אז זהו, אז זה בהחלט אחד מאבותינו, אפשר לומר. אנחנו, כשאנחנו עושים פיץ' למשחק היום, אנחנו אומרים שזה שילוב של סטארקראפט 2 עם לגו, עם ספור, אם אתה מכיר את המשחק ספור.
זהו, הדבר הבא שבאתי להגיד זה ספור, כי אמרת על איזה פה שיש לו ואיזה דברים. עוד משחק שהיה מאוד underrated בזמנו.
נכון. ספור, הם טיפה לקחו את זה כאילו יותר מדי רחוק בקטע של פאזות של המשחק, שכל פאזה היא גיימפליי אחר לגמרי, אז אם אתה נהנה מזה, אולי אתה לא תהנה פתאום מהשלב הבא שפתאום הופך ל-RTS. באמת יש שם חלק שהוא RTS ויש חלק שהוא משהו אחר לגמרי. אז ההבדל בינינו לספור, שבספור יש בעצם מין דמות תלת-ממדית שאתה מפתח אותה, ואז בעצם אתה משכפל אותה להיות כל הצבא שלך, אצלנו בעצם כל יצור יכול להיות משהו אחר לגמרי. אז זה ההבדל. וגם אצלנו בעצם היחידות הן מבוססות על טיילים. אז כאילו אתה בונה, זה יותר דומה ללגו, שאתה מחבר כל מיני חתיכות והן עושות את זה.
אוקיי. טוב, אז תספר לנו קצת על התהליך של הפיתוח, איך, מאיפה הרעיונות הגיעו ואיך זה חבר יחד. כמה אתם בצוות שעובד עליו היום?
היום אנחנו בערך 10, כשאני אומר בערך, וזה בגלל שלא כולם עובדים באותו סקופ, אז אנחנו 3 מפתחי יוניטי כרגע, ו... יש צוות ארט, יש מעצב נרטיב שהוא אחראי לסיפור, שהוא גם לבל דיזיינר, אז הוא בונה הרבה מהמפות שלנו למולטיפלייר ודברים כאלה, ויש אותי שאני אחראי גם על הניהול של הצוות, וגם כל מה שכל האחרים לא עושים, כל המרקטינג ופיתוח של הקהילה שלנו, ולדבר עם פאבלישרים וכל הדברים האלה, ואני גם אחראי מן הסתם על הצד של המוזיקה, אז זה היה אנחנו היום, אבל כשהתחלנו, אז באמת, כמו שסיפרתי קודם, במקור זה היה אני ואלון צרפי, עשינו כזה, לקחנו איתנו עוד איזה 2-3 חברים, ועשינו מין מפגש כזה בבית קפה, והתחלנו לעשות, לעלות רעיונות, ידענו שאנחנו רוצים לעשות RTS, לא ידענו מה יותר מזה, עלו כל מיני רעיונות מוזרים, אחד מהם זה היה לעשות משחק על מלאכים ושדים, כבר התחלנו לעבוד על זה וגנזנו את זה, המפגשים האלה המשיכו לקרות במשך איזה חודש לדעתי, היו איזה 3-4 מפגשים כאלה, ובמפגש השלישי או הרביעי פתאום עלה הרעיון של מודוור, בעצם חשבנו על איזה משחק ישן גם של נקרא נטסטורם, ששם אתה בעצם משחק, יש לך איים שאת מחבר בין האיים האלה עם כל מיני חתיכות כמו טטריס, אתה בונה קשרים בין האיים האלה עם חתיכות כמו טטריס, ואז אתה בונה על האיים האלה יחידות, ואתה בעצם לא עושה יותר מדי חוץ מזה, אתה פשוט מסתכל עליהם נלחמות אחת בשנייה. אז אמרנו, אנחנו רוצים לקחת את המשחק הזה, נטסטורם, ולעשות שהאיים האלה גם יוכלו לזוז. בעצם אתה בונה על האיים האלה מה שאתה רוצה, אבל אתה גם יכול להזיז אותם. זה היה הרעיון המקורי שלנו. ואז כאילו אמרנו, טוב, אם הם כבר יכולים לזוז, בוא נעשה שהם יצורים חיים. ואז המשכנו לחשוב על זה, ממש היה לנו ככה, טרין אוף סוט, והרעיון הבא שפתאום בא באיזה שיחת טלפון שלי ושל צרפי, זה היה, ומה עם היצורים האלה גם פתאום יוכלו להתפצל ולהתחבר אחד לשני בצורה מודולרית. זה ממש סוג של אמרנו את זה כזה באותו רגע, שנינו חשבנו על זה ממש ביחד, וכאילו זה היה ממש הבסיס. הדבר הבא שהיה זה עשינו פרוטוטייפ ביחד עם כמה חברים שחברנו להם, ובדיוק אני נסעתי ל-GDC בסן פרנסיסקו, ואכלתי להציג את ה... משחק לכמה אנשים, זה היה באמת פרוטוטייפ מאוד 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 ראשוני, אתה יודע, אתה יכול לדמיין כזה מין משבצת שזזה בים ויכולה לבנות דברים, כאילו זה לא יותר מדי מעניין, אבל עדיין יכולתי לספר את הרעיון, ואנשים נתנו לנו פידבקים טובים, כשחזרתי משם אז בעצם הגדלנו את הצוות והתחלנו לעבוד על זה שוב מאפס, כאילו פיתחנו את זה שוב, לא בפרוטוטייפ, אלא בצורה קצת יותר רצינית, גדלנו וגדלנו, ובשלב מסוים היינו אפילו 14 אנשים, ואז שוב סגרנו איזה דמו, הצגנו את זה לכל מיני פאבלישרים, שוב, הלופ הזה של עוד מלא פידבקים, כל הזמן אמרו לנו, זה עוד לא שם, זה עוד לא שם, בעצם עם הזמן אנשים בצוות כל הזמן התחלפו, כי זה מאוד מאוד קשה להתמיד בדבר כזה לאורך זמן, שעובדים עליו בזמן החופשי שלך.
זהו, זה שאלה שבאתי לשאול, כל מי שעובד על המשחק עובד עליו כפאשן פרויקט.
כן, זאת אומרת, היה בינינו את ההסכמה הזאת שאנחנו נתחלק ברווחים, אבל זהו, זאת אומרת, לא היה איזה כסף שנכנס בשום צורה, עד היום אגב, וזה עדיין המשכנו לעבוד על זה, ואפשר להגיד שמה שכל פעם דרבן אותנו זה באמת הכנסים והתערוכות שבהם הצגנו את המשחק, אז כל פעם היה לנו איזה מיילסטון לשוף אליו, וזה ממש גרם המשחק להמשיך לגדול, כשכרגע המיילסטון הכי גדול והסוף סוף אמיתי זה שאנחנו רוצים להוציא את המשחק באמת ל-Early Access. אז זה כבר כאילו ממש קרוב, וזה הולך להיות חם. זהו, אז בעצם, נכון לעכשיו אנחנו עובדים על הגרסה של ה-Early Access, ומה זה אומר? אנחנו מתכננים להוציא את המשחק בסטים, לא יודע עדיין אם נוציא אותו בעוד חנויות, אבל מן הסתם סטים בטוח. הפלטפורמות שנעשה את זה הם רק PC, זאת אומרת Mac ו-Linux גם, אבל לא קונסולות ודברים כאלה, בגלל ש... גם רוב הקהל של RTS נמצא ב-PC, וגם מבחינת כל השליטה שצריך במשחקים האלה, זה מאוד קשה לעשות את זה בקונסולות אחרות.
נכון. משחקי RTS לקונסולות, אם לא ייצבו אותם במיוחד לסכמת שליטה של הקונסולות, הם בדרך כלל לא עבדו.
נכון, יש כאלה, כאילו יש את Hello World ויש את Tooth and Tail, אבל אין הרבה כאלה.
נכון. זה מהז'אנרים הבודדים ש... יכול להיות שזה תרם לכך שהוא כמעט ונכחד, אבל שלא עשה את הקפיצה לקונסולות, ונשאר נחלתם של המקלדת והעכבר.
אכן, ואנחנו סבבה עם זה, כי גם לזה יש שוק מאוד גדול עדיין. ה-PC לא הולך לשום מקום, עדיין Steam זה מקום מאוד חי ובועט, עם מיליוני שחקנים, וזהו.
כן. אוקיי, אז לפני שתספר לנו מה יהיה ב-Early Access, למה הייתה החלטה בכלל ללכת על המודל הזה?
איזה מודל?
של ה-Early Access, של להוציא אותו במצב שהוא לא באמת גמור.
כן, אתה יודע, הכי קל לענות על זה שאנחנו רוצים להוציא כבר משהו
תנו לנו כסף!
כן, זה הכי קל להגיד את זה ככה, אבל... זה לא, לא, לא הסיבה שאני רואה אותה, כאילו, אני חושב שמשחק כמו Mod War, זה משחק באמת אינסופי מבחינת כמות האפשרויות של מה שאפשר לעשות פה, כאילו, רק השם אומר את זה, כאילו, מודולרי, יש פה כל כך הרבה אפשרויות לאן נוכל לקחת את זה מבחינת איזה עוד אלמנטים נוסיף למשחק, איזה איברים, זה, ואני מאוד מאוד צמא שתהיה לנו קהילה שתשחק בזה, וכאילו, איזה אקוסיסטם כזה שנוכל לתת לאנשים את מה שהם רוצים, כמובן בערבון מוגבל, כי יש לנו באמת תכנון מה נעשה עד למשחק המלא, אבל אני חושב שחלק גדול מזה גם יוכל להיות מושפע מהשחקנים עצמם, וזה יעזור לנו מאוד לתת את החוויה הכי טובה שנוכל. אז זה בגדול.
כן, יש לי את העונג להיות חלק מחברת תוכנה בשנה האחרונה בסטרים אלמנטס, והחוויה הזאת של לקחת... של לקחת מוצר שעבדת עליו מי יודע כמה זמן, ולהוציא זה החוצה, ולראות את האנשים באמת עובדים איתו, זה עניין אחר לגמרי. כלומר, יש גבול למה שאפשר להשיג מעבודה פנימית של הצוות, ודמויים וכן הלאה, ולהוציא אותו לקהל, זה קטע אחר לגמרי. האמת, זה גם נכון עם המשחקי תפקידים שהוצאתי לאור. ברגע שהספר מגיע לידיים של השחקנים, אתה לא יכול לתאר לעצמך את המגוון ואת ההתלהבות שאני עדיין שומע עליהם מאנשים שמשחקים בוואנור ובפלאים.
זה כיף. כאילו, אני בדיוק היום דיברתי על זה מישהו ואמרתי, תחשוב, כאילו, עד לא מזמן, לפני, לא יודע, 15 שנה או 20 שנה, לא היה דבר כזה, כאילו, להמשיך לפתח משחק כשאתה מוציא אותו, אתה מוציא אותו בריטייל, וזה מה שיש, כאילו, אם יש לך באגי במשחק, הלך עליך. אם יש לך משהו שאתה רוצה לשנות אחרי זה, לפי מה שאנשים אוהבים, זהו, כאילו, לא יקרה. אז היום זה העולם הזה שאתה יכול באמת להיות דינמי עם הקהל, וזה אדיר, כאילו.
נכון. אז מה באמת עולה, אנחנו הולכים, קודם כל, מתי הוא יוצא ל-Early Access, ומה נקבל ב-Early Access, ומה, כמה, מה פחות או יותר הרודמאפ שלכם לאחר כך?
אין עדיין תאריך סופי, אבל אנחנו יודעים שזה יקרה השנה, אז סביר להניח שברבעון האחרון, מה שנקרא Q4, אני עוד לא יודע להגיד יותר מזה, בסטים נכון לרגע זה רשום Q3, אבל זה כי עוד לא התקנתי, אבל המשחק יהיה ב-Q4, לא מאמין.
אתם תמיד יכולים לתרץ שהמגפה דחתה לכם את ההשקה.
כן, נכון, כמובן, זה בהחלט לא נכון, אבל כן. בוא נגיד שאני כל הזמן דוחף לזה שזה יהיה Q3 כדי שזה יהיה Q4, אתה מבין?
כן, ברור.
אז אנחנו רוצים בעצם ב-Early Access גם, הייתה שאלה מאוד גדולה של כמה תוכן להוציא ל-Early Access, כי אתה יודע ש-Early Access זה לא המשחק המלא, אבל את השחקנים שקונים את זה זה פחות מעניין, הם רוצים לקבל משהו שהם יוכלו לנות ממנו ושחיק, וכאילו אתה לא רוצה לקבל מלא ביקורות רעות אחרי זה למשחק שלך.
כן, זה סוג של איזון עדין כזה של אתה צריך לתת מספיק בשביל שיחשבו שזה הצדיק את זה שזה ב-Early Access, ולא הוצאת עליהם סתם משהו שהוא אלפא או פחות מזה.
נכון, ובנוסף לזה יש גם איזה קטע בסטים, שאם אנשים משחקים פחות משעתיים במשחק, הם יכולים לבקש עליו פשוט ריפאנד.
נכון.
ורוצה שיהיה מספיק תוכן מהבחינה הזאת. אז בעצם, ברוב משחקי ה-RTS יש תמיד את המוד של הסינגל פלייר קמפיין, שזה כזה הסטורי קמפיין, שמשחקים שלבים עם איזה סיפור עלילה, ויש את המולטיפלייר, שלא כל המשחקים עושים את זה היום, אבל אנחנו הולכים להוציא גם את זה וגם את זה. ובסינגל פלייר קמפיין שלנו, יש לנו סיפור עלילה מאוד מעניין, שגם יכול להתפצל לשני סיפורים לפי בחירות של השחקן, אבל בנוסף אנחנו לא נוכל להוציא מן הסתם את כל סינגל פלייר ל-Early Access, סליחה, ל-Early Access, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נוציא כנראה 4 שלבים מתוך זה, וכשהמשחק המלא יהיה 15 שלבים, אז זה לגבי הסינגל פלייר. לגבי המולטיפלייר, אנחנו מוציאים בעצם אפשרות לשחק עד 4 שחקנים, שנכון לעכשיו זה כבר קורה, אנחנו כל שבת משחקים עם כל מי שרוצה מהקהילה שלנו בדיסקורד, אנחנו משחקים סשנים של המולטיפלייר, 4 שחקנים, בשביל להמשיך ולשפר את המשחק, כל פעם עושים עוד בלנסינג ומשפרים את הביצועים, וזה נהיה יותר ויותר כיף. אז אנחנו הולכים להוציא את הגרסה הזאת. בנוסף, אנחנו מקווים שב-Early Access זה כבר יצא, ואם לא, זה יהיה באחד העדכונים הראשונים, אנחנו נעשה מוד שיאפשר לכל שני שחקנים שמשחקים ביחד לשלוט על אותו צבא. ואז בעצם אחד יוכל להתעסק בבנייה של הבסיס, בזמן שהשני נלחם עם אותו צבא בעצם. אז זה מוד שאנחנו עושים במולטיפלייר, עוד לא המצאנו לו שם, כרגע אנחנו קוראים לזה מוד brain מוד, משהו כזה, וחוץ מזה יהיה גם עוד מוד נוסף שהוספנו בשביל להעריך את החיים ב-Early Access, שזה מוד שאנחנו קוראים לו נכון לעכשיו ארנה, או מונסטר ארנה, שזה מוד שלא מה שאתה חושב אולי באטל ארנה, זה מוד שבעצם מחלק את ה-RTS לשני פאזות, יש לך קודם כל זמן קצוב שאתה קובע אותו, של נגיד עד דקה לבנות את היחידה שלך, את המפלצת שלך, ואז כשהזמן הזה נגמר, אז יש פייט, ואז אתה בעצם רק עם מה שבנית, אתה נלחם נגד האויב, שגם לא היה את הזמן הזה.
אוקיי.
זה מין ארקייד מאוד כזה קצת יותר קטן, ומאפשר לך בעצם להתעסק בכל דבר בנפרד.
יש תוכניות לאורך שלבים?
נכון כרגע לא, למשחק המלא אנחנו שוקלים את זה עדיין, ל-Early Access בטוח שלא יהיה.
אני אגיד לך מה, אני כבר חושב על זה, שאפשר לעשות מובה, עם דמויות שאתה מעצב בעצמך, ואז יכולות לי, כאילו, להשתמש באותה מסגרת של מובה, עם אותה מפה, רק עם זה שיש אינסוף צ'מפיונס, שהיא בלתי אפשרי לאזן, אבל אינסוף צ'מפיונס, זה יכול להיות נהדר.
אז זהו, אחד החלומות שלי זה שבאמת אנשים יאתגרו את עצמם בלמצוא מה המפלצת הכי מגניבה והכי הכי חזקה שתתמודד מול המפלצת הזאת, ונוכל לעשות טורנירים שבהם כל אחד יבנה את המפלצת שלו, יפרסם כמובן את הבילד שלו, של איך הוא בנה אותה, ויוכלו להשוות מה מנצח את מה. אז זה חלום שלי שאנשים יוכלו לעשות במודים האלה, וכמובן יש לנו עוד מלא מודים שאנחנו רוצים להוסיף, אבל אי אפשר לעשות הכל. כבר אומרים לי שהשלושה מודים האלה זה בוננזה מטורפת ל-Early Access, כאילו, נתחיל שם.
מעולה, אתה מלהיב אותי רק מעצם השיחה, אפילו לפני שראיתי את המשחק בגרסתו הנוכחית.
מעולה.
אז אני בפייסבוק הייתי חלק מהקבוצה של Modern War מרגע שפתחתם אותה, וראיתי את ה... את כל הקונספט ארט, ואת הדמו וידאו שהעליתם, וכן הלאה, ובאיזשהו שלב איבדתי קשר, והבנתי ממך שמאז התפצלתם לבערך כל סושיאל מדיה שקיימת בעולם, ואתה עובד על לפתח את הקהילות שם.
נכון, אז בשלב מסוים אני הגעתי למסקנה שמן הסתם אני לא אוכל לטפח את כל הקהילות באותו זמן, וגם זה אפילו לא כדאי, בגלל שכדאי לרכז את כולם במקום אחד. זאת אומרת, הקהילות השונות עדיין קיימות, אנחנו ממשיכים לפרסם אחת לשבוע או שבועיים בטוויטר ובפייסבוק ואינסטגרם וכל המקומות האלה, אבל בכל המקומות האלה יש הפנייה לדיסקורד שלנו, ששם אני מרכז את כל הפעילות השוטפת. אפילו עכשיו ארגנתי לוז שבועי של כל יום איזה פעילות יהיו, כמו קייטנת מודוור. שמה שהכי מעניין כמובן זה הימי שבת שאנחנו משחקים עם כל מי שרוצה, וזה ממש מגניב, אנשים חוזרים ובאים לשחק איתנו, וזה ממש כיף. ממש עוד שבוע, שבועיים, הולכת לצאת גרסה חדשה שלא הוצאנו הרבה זמן, וגם מי שיבוא לדיסקורד שלנו יוכל לקבל אותה ולנסות אותה, וזאת תהיה בעצם הגרסה הראשונה, שאנחנו נוציא אותה גם החוצה מבחינה של יוטיוברים וטוויצ'רים ודברים כאלה, ונתחיל באמת לראות איך כל העולם רואה את זה. אז בעצם, כן, כמו שמעת, אנחנו all over the place, אבל מכוונים את כולם לדיסקורד, וכמובן המקום הראשי שכולם צריכים להגיע אליו בסוף זה לעמוד שלנו בסטים, בשביל להוסיף אותנו לווישליסט.
מעולה.
זאת מטרת העל.
כן, אז יש קישורים כמובן בערות הפרק, אתם יכולים לחפש Modern War בסטים, ואתם יכולים להיכנס לdiscord.gg/modernwar בשביל ההזמנה לשרת, שאני נכנס אליו היום, ועכשיו שדיברנו על כל הדברים האלה, אני מצפה לקבל את הגרסת ניסיון ולהתעסק איתה. טוב, מעולה, מגניב. אני מתרגש יחד איתכם, אני... הסיפור שאתה מספר פה הוא פחות או יותר גם הסיפור שאני גדלתי איתו. כשאני המצאתי את החלום של אני רוצה לפתח משחקים, זה היה בגלל RTS. זה היה, אני הייתי all over the golden age of RTS, עם Age of Empires, Battle Realms, ואני הגעתי באיחור לסטארקראפט, אבל גם זה... ויש לי מאותם, מתקופת התיכון, ערימות של מסמכים ומצגות של תכנון משחק RTS שהיום לא יעבוד בשום צורה, אבל זה היה מה שהוביל אותי להגיד, אני בחיים שלי רוצה להיות מפתח משחקים, והחיים קרו וזה קצת מתעכב, אבל לא נורא, אז אני מתרגש יחד איתכם לראות את זה קורם אור וגידים.
איזה כיף. שמע, אף פעם, never say never, אתה תמיד יכול פשוט לעשות משחק.
לא, לא, ברור, זה לא never בכלל. קודם כל אני הולך, אני התקבלתי לתואר שני של שנקר, אז אני הולך לעשות את זה.
מגניב.
כן, וחוץ מזה שזה never never, כל... יש לי כל מיני ניסיונות וגישושים, ואני מלמד את עצמי עם כל מיני קורסים של יודמי וכן הלאה, ומתישהו זה יגיע, כמו שרציתי לאור משחקי תפקידים ודברים כאלה, אני גם יגיע לפיתוח משחקי וידאו.
מדהים.
It's in the card.
העולם מחכה.
כן, טוב, בוא נדבר רבע שעה על מה שיחקנו לאחרונה, כדי שיהיה עוד איזשהו תוכן לפודקאסט הזה. אז בוא ספר לנו דברים שאתה משחק, חוץ מכל הפעילות שאתה עוסק בהן.
אז כן, בגלל כל הפעילות שאני עוסק בהן, אני לא מצליח להגיע לשחק יותר מדי, יש לי בקלוג שאני מניח כמו כולנו, של מאות משחקים בסטים שרק מחכים שאני נפתח אותם, אבל אפשר להגיד שאני קצת old school, יצא לי רק לאחרונה לשחק ב-World of Warcraft Classic, בעצם לפני 15 שנה שהמשחק היה חם, אז הורדתי אותו, שיחקתי שבוע וברחתי כל עוד יכולתי, כי ראיתי כמה מסוכן זה, ועכשיו היה איזה מין גל כזה שמחזירו את ה-World of Warcraft Classic, ואמרתי, אוקיי, כולם משחקים עכשיו בזה, זאת הזדמנות בשביל לחזור כשזה שוב מגניב, ושיהיו שחקנים, אז עשיתי את הטעות ועשיתי מנוי, וכן, זה שרף לי כמה וכמה לילות ללא שינה.
זהו? זה הכל? כמה לילות ללא שינה?
זה רק התחיל. לא יכול להגיד לך איפה זה יהיה עוד יותר מאוחר, אבל כן, אני מאוד, מאוד משתדל לא להיסחף לזה יותר מדי, כי זה באמת משחק מדהים, עד היום הוא עדיין מחזיק, וזה באמת הייתה בגלל שהוציאו את הגרסה הזאת, אז פתאום הייתה התעוררות והרבה אנשים משחקים, שרתים היו מפוצצים, היה זה יום, אני זוכר, שדיברו על 15 שעות המתנה, וכל מיני דברים כאלה, זה היה משוגע.
שהוא יכנס לשרת. אני חייב להגיד, ודיברנו על זה כבר בעבר בפודקאסט, שאני מבין אנשים שלא שיחקו אף פעם World of Warcraft ונכנסים לקלאסיק וחווים את החוויה הזאת, אבל אני מכיר אנשים ששיחקו World of Warcraft תמיד, והם כזה, כן, אני רוצה לחזור לקלאסיק, לדברים שזה היה הרבה יותר טוב, ופה ושם, ואני כזה, לא. כאילו, אני שיחקתי World of Warcraft on and off, אבל בערך מישהו יצא, עד, מה הייתה הרחבה האחרונה? שיחקתי Warlords. וזה, כאילו, בכמה שנים הראשונות הייתי משחק הרבה, ואחר כך הייתי משחק משהו כמו חודשיים, שלושה בשנה. בדרך כלל שהרחבה החדשה הייתה יוצאת, אז הייתי חוזר. ואני באופן אישי מאוד אהבתי את ההתפתחות של המשחק, כאילו, כמשחק. כי אחרי הכל, תגידו מה שתגידו, יש עדיין אנשים שאוהבים נוסטלגיה ומשחקים ישנים וזה, מבחינתי משחקים חדשים יותר טובים משחקים ישנים. אז אני גם אוהב את מה שוורד אוף וורקראפט נהיה לאורך השנים, בליזרד, בלי קשר למכניקה, בליזרד השתפרו פלאים בלספר סיפור, בהרחבות החדשות יותר יש קאטסינס ודיאלוגים ודברים כאלה, אז בתור מי שיחק הרבה World of Warcraft, לא הייתי מסוגל בכלל לחזור לקלאסיק, אבל בדיוק כמו עם רימייקים, שדיברנו עליהם קצת שבוע שעבר, לאנשים שאף פעם לא נגעו במשחק, אני בטוח שזה חוויה מרתקת.
כן, נכון. כאילו, אתה יודע, זה גם יש את הדברים שמרגישים מיושנים שם, אבל אני משתדל להתעלם מזה, וגם קראתי איפשהו שיש הרבה אנשים שמחבילה מסוימת של אחת הרחבות, הם הפסיקו לאהוב את המשחק, כי הם אמרו שהיה איזה שלב שכל הזמן הם שיפרו ושיפרו, ובשלב מסוים הם כאילו לקחו את זה יותר מדי כבר.
זה בדרך כלל Wrath of the Lich King, זה מה שמציינים כהיי-דיי. בקטקליזם, אני לא יודע, עדיין הייתה עלייה במספר המנויים, אבל אחר כך זה התחיל לרדת. אני חושב ש... לא, אבל ברף היה C, אם אני לא טועה. או 12 מיליון או 15 מיליון שחקנים, ומאז זה התחיל לרדת.
משוגע לגמרי. אז כן, יש לי שם אלפית בדרגה 40 כבר. זה כזה בטח נובי לכל מי שמכיר את המשחק וכזה. מה, איזה נוב?
לא, האמת שבשביל... למי שמכיר את וואו קלאסיק, להגיע לדרגה 40 זה חתיכת עבודה.
נכון. זה הרבה עבודה.
יש לך כבר מאונט? יש לך מספיק זהב למאונט?
בטח, בטח. יש לי את הנמר שלי, ובטח.
מגניב. מה עוד?
אז בליזארד נלך לעוד בליזרד, סטארקראפט 2, גם עדיין משחק לפחות פעם בשבוע איזה מאץ' כזה נחמד. גם כאילו, אמרתי, יש שתי סיבות למה אני משחק בזה, אחד זה באמת כי אני מאוד אוהב את המשחק, וגם גיליתי אותו אחרי כולם, כי אני גיימר עלוב, ורק 10 שנים אחרי כולם אני מגלה משחקים, אז התחלתי לשחק לפני איזה שנתיים רק, נראה לי, פעם ראשונה, ובהתחלה הייתי משחק הרבה בקמפיין ומולטיפלייר הרגיל, ובשלב מסוים כאילו זה הרגיש לי יותר מדי כבד אחד נגד אחד, אז פשוט היום אני בעיקר משחק כאילו עם חבורות כזה, או 4-4, 3-3. לא נכנסתי לקורפ עדיין, אני יודע שזה עולם ומלואו בסטארקראפט, אבל עוד לא הגעתי לשם. אבל כן, זה נורא כיף בתור איזה התנחתה, וזה גם אחלה של בית ספר, כאילו בתור מישהו שמפתח משחק RTS, אז יש אין סוף מה ללמוד מהמשחק הזה, כאילו כל כך טוב, וכל כך בלנס משוגע, וכאילו כל כך הרבה דברים שעשו שם טוב. אז זהו.
אין, זה היה ונשאר הבנצ'מרק ל-RTS תחרותי.
נכון. כן, זהו. אז בהחלט משהו מעניין בהקשר הזה, זה שגם יש רף מאוד גדול לסטארקראפט, כאילו אם אתה רוצה להיכנס ושחק שם נגד אנשים, אתה יכול מאוד מהר להתייאש, בגלל שיש שם כאלה שבאו לך משחקנים משוגעים שיקראו אותך, וזה יכול להיות מתסכל. אפילו שיש את הלאדר כמובן, אבל זה עדיין חלק מהעניין. ברגע שאתה נכנס לזה קצת, אז פתאום הרף ממש משוגע. אז אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות במודוור, זה לנסות למנוע את זה. בעצם לגרום לזה שגם שחקנים שמאוד אוהבים את המהירות יוכלו ליהנות במשחק, אבל גם אלה שפחות אוהבים מיקרו ופחות בא להם עכשיו לחפור על איך לעשות הכל מהר, עדיין יוכלו ליהנות. אז זו המטרה שלי לפחות במודוור.
אני בכמה שבועות האחרונים, יש לנו קמפיין עכשיו 20 אלמנט של סביב המשחק Viking War of Clans של פלאריום, ואני מדבר עם המון סטרימרים, ויצא לי להיחשף לעולם של Age of Empires קומפטטיבי. יש ספציפית צפיתי בשחקנית אחת, היא משחקת Age of Empires 2 Definitive Edition, ואני חרשתי על Age of Empires בזמנו, כאילו ממש, ואתה מסתכל על האנשים האלה משחקים אותו תחרותי, וזה כזה עולם שונה, כאילו אין שום קשר בין איך שהם משחקים לבין איך שאני משחק מול המחשב. זה דברים אחרים לחלוטין, כאילו הם משתמשים במדיינים שלהם בתור חמות, והם כל מיני דברים מטורפים. אז זה גם, זה קטע מעניין.
יורים עליך פרות, סתם כדי שיש להם פרות ומשתמשים בהם.
כן, דברים
כאלה. כן, העולם התחרותי זה מן הסתם עולם אחר, כי זה הכל עניין של סקיל ומהירות. אבל כשזה יותר לכיוון של הסקיל באופן כללי והאסטרטגיה, לדעתי לפחות זה יותר מעניין. כאילו אם כל מה שיש במשחק הזה זה לפעול מהר, אז זה קצת מוציא, זה כאילו, יש בזה משהו ספורטיבי מן הסתם, אבל זה קצת יותר עדוד לדעתי לפחות.
כן, אני גם פחות מתחבר לזה, ואף פעם לא צריך להיכנס ל-RTS תחרותי. אוקיי, והמשחק האחרון שרשמת לנו פה לדבר עליו?
כן, אז זה משחק שלפני איזה שנה פרסמתי פוסט, בא לי קצת משחקי מובייל טובים לשחק בהם, תרשמו לי המלצות, אז רשמו לי כל מיני המלצות, והמשחק היחיד שתפס אותי משם ועד היום אני עדיין משחק בו, אתה יודע, ברגעי הפנאי הקטנים האלה שיש לך כמה דקות, למרות שעכשיו מוסיפו גם עוד, תכף אני אספר שהוא הרבה יותר ארוך דווקא, אבל באופן כללי מדובר על משחק ארצ'רו, משחק שאני משחק אותו באייפון, אני לא יודע אם יש אותו גם באנדרואיד, אני מניח שכן.
יש אותו באנדרואיד, ואחד המגישים הקבועים שלנו איתי דיבר עליו בעבר גם.
וואלה. אז כן, זה משחק ממש מגניב, כי אפילו שיש בו כאילו את האלמנט של הפרי טו פליי, שאתה יכול להוציא עליו מלא כסף ולקבל נשקים טובים ולהתקדם יותר מהר במשחק, אז זה לא חובה, אתה עדיין יכול לשחק גם בלי זה ולהתקדם, וכאילו אני יודע שגם אחיינים שלי משחקים בזה, והם לא הוציאו על זה שקל, והם הגיעו מאוד רחוק וממשיכים לשחק, אז זה אפשרי. אני הוצאתי עליו לדעתי איזה 40 שקל, ואני לא מתחרט על זה, כאילו זה לגמרי מגיע להם, כאילו כשמגיע אז מגיע. מדובר על משחק שבעצם המכניקה שלו היא שאם אתה לא זז, אז אתה יורה. ובעצם זה מין ארקייד כזה שכל פעם אתה עובר שלבים קצרים, שכל שלב יש אויבים שונים שאתה צריך להרוג בשביל לפתוח את השער לשלב הבא, וכל אסופה של 50 שלבים כאלה היא עולם, ויש איזה 20 עולמות, אז כאילו יש אין סוף שלבים, ומלא מודים שונים במשחק וכולי, ואין סוף אפשרויות להשתדרג, יש לך מלא הירוז שונים שאתה יכול לקנות, ולכל אחד יש יכולות שונות, ומלא נשקים שונים ובונוסים, מפה בעוד ההודעה החדשה, אז באמת משחק מאוד מאוד גדול מבחינת כמות התוכן שלו, והם כל הזמן מוסיפים עוד עולמות, עכשיו הם הוסיפו מוד של קו-אופ, שאפשר לשחק ביחד במולטיפלייר, עוד לא ניסיתי את זה, אבל זה מגניב, והם הוסיפו מוד שנקרא Adventure Mode, שזה בעצם מוד עם אינסוף שלבים, ומין endless game כזה, אבל שכל שלב הוא בעצם נהיה יותר, יותר ויותר קשה מן הסתם, אני צריך להגיע עד שלב 140 לדעתי, שזה משהו כמו חצי שעה משחק, או 40 דקות משחק, אני יודע שאנשים סיפרו שמשלב 150 ועלה זה כאילו מגיע לשלב שכל שלב זה בוס, וכל יליה אחת שלו הורג אותך, זה כאילו נהיה ממש קשה, ובאמת זה משחק עם המון המון סקיל, זאת אומרת, כל הזמן צריך להשתפר ביכולות שלך לנווט על המסך עם המיליון אויבים הזה ולשרוד. מה עוד אני יכול לספר עליו?
ספר לנו למה הדמות שלך בתמונה הזאת היא חתול.
הדמות שאני משחק היא חתול, וואו, אני לא זוכר איך קוראים לה, יש לה גם שם, אבל זו דמות מגניבה, כי היא יכולה לראות, היא רואה חתולים כאלה, שיכולים לעבור דרך קירות, ואז היא יכולה בעצם להגיע אל אויבים שמאחורי קירות, בלי שאני אצטרך לבוא ולסכן את עצמי שם.
רגע, זו דמות מוגדרת מראש?
זו דמות מוגדרת מראש, כן, אתה לא יכול לעצב את הדמות, יש פשוט הירוז שונים שאתה יכול לקנות אותם.
ויש להם יכולות ייחודיות?
כן. יש עוד דמות שאני משחק איתה ש... היא יכולה לראות מין כאלה צמחים שיוצאים ליד האויבים שלך ובעצם מרביצים להם. אז עוד איזה סוג של יכולת. באמת מאוד יצירתי המשחק הזה, ומרשים מאוד למובייל. זה יכול לדעתי בכיף להיות גם בסוויץ' ובעוד פלטפורמות, כאילו זה
לגמרי ארקייד. אם היו שמים את זה על סוויץ', אני הייתי חורש על זה.
תבדוק, אולי יש ואנחנו לא יודעים.
תוך כדי שדיברת פתחתי את זה בגוגל והם כרגע רק למובייל.
אוקיי, טוב.
אני אעביר את הדברים שהתכוונתי לדבר עליהם לשבוע הבא, כי רציתי לחפור קצת על מרוול ספיידרמן ואין לנו מספיק זמן ואני לא רוצה לעבור זה מהר. אני רק אגיד שמיינור ספוילר למשחק, אבל הם חזו כאילו את מה שקורה עכשיו בארצות הברית. יש במשחק, כאילו במערכה השלישית של המשחק, יש מגפה ברחובות מנהטן, יש ריוטס ומשטר צבאי, ותיכנסו לטוויטר שלי, עשיתי צילום מסך, במשחק יש פייק טוויטר כזה, יש שאנשים, ככל שהמשחק מתקדם, אנשים כותבים בו הודעות, ותסתכלו, הכותבים של המשחק חזו, כמעט אחד לאחד, איך טוויטר נראה היום, מבחינת הסנטימנט שאנשים כותבים בו. אז זה אחד הדברים. אבל על שאר הדברים על המשחק, אני אדבר בפרק הבא. נדבר על קצת ציפיות לעתיד, ונסיים. אתה דיברת הרבה, אז אני קצת אקשקש על ציפיות לעתיד, ואני אתן לך לנשום. אז ככה, אני סיימתי את Uncharted 4 בסוף שבוע האחרון, ואני משחק עכשיו את Marvel Spider-Man. יש לי את ה-Game of the Year Edition, זה אומר שאחרי שאני מסיים את העלילה הראשית, יש עוד שלושה DLCs לעבור עליהם, לא יודע מה האורך שלהם. האמת שאני לא יודע שום דבר לאורך של המשחק, כי בדיוק כמו הסוויץ', גם בפלייסטיישן אין שום מעקב אחרי זמן משחק. אלא אם כן המשחק הספציפי עושה מעקב, אז באנצ'ארטד יש לך מסך סטטיסטיקות, וזה מראה לך הכל, ובספיידרמן אין לך כלום, אז אני לא יודע כמה זמן אני משחק ספיידרמן, אני מעריך שבסביבות ה-30 שעות, אני ב-75% מהקמפיין הראשי, תוך כדי שאני עושה הכל בעולם הפתוח, חוץ מהצ'אלנג'ז. זהו, אז אני מאמין שיש לי עוד משהו כמו 10 שעות כולל ה-DLC, פלוס מינוס. אבל חוץ מזה, השבוע קניתי, אני כל פעם משתמש בכרטיסי קרדיט לפלייסטיישן, אז אני אומר, אוקיי, אני רוצה את המשחקים האלה, כמה זה עולה, אוקיי, אני קונה, מוסיף 60 דולר לחשבון, וזה. ובמקרה יצא שבפלייסטיישן היה מבצע החודש, השבוע, למה חודש? אז במקום שהמשחקים האלה יעלו לי 60 דולר, הם עלו לי רק 40, וזה קניתי את The Last of Us, God of War, ו-Uncharted Drake Collection, כולם, אני חושב, אמרתי את זה בפרק קודם, אבל לא בטוח, יש בפלייסטיישן, הם עשו קטגוריה כזאת של פלייסטיישן היטס, שזה כאילו המשחקים האקסקלוסיביים הכי טובים מכל החיים של הקונסולה, מלבד הממש הכי חדשים, והם כולם עולים 20 דולר, אז כאילו במקום God of War שיעלה 60 דולר, הוא עולה 20 דולר, וכן הלאה. אז זהו, אז קניתי... כן, אז God of War הייתי ביוטיוב פעמיים, ואני שחק בו בעצמי. Drake Collection כולל, זה בעצם רימאסטר של שלושת המשחקים הראשונים שיצאו לפלייסטיישן 3, אז אפשר לשחק עליהם פלייסטיישן 4. The Last of Us, המשחק הסופר מפורסם הזה, שכולם אוהבים ומדברים עליו, ואני, כאילו זה אחד המשחקים הבודדים שיש להם פרופיל ממש גבוה, שאני אף פעם לא ראיתי אותו אפילו ביוטיוב. אז אני אחווה אותו בפעם הראשונה, אני יודע עליו מעט מאוד, אני יודע איך קוראים לדמויות, ושיש זומבים שהם בעצם פטריות, וזהו, זה כל מה שאני יודע על המשחק הזה, ונראה, יכול להיות שאני אוהב אותו, או שאני לא אוהב אותו, אין לי מושג. ובין לב...
אני יודע כמוך, אבל גם יודע שיש לו מוזיקה טובה.
אוקיי, זה אני לא יודע, אבל זה הגיוני בהתחשב בתחום ההתמחות שלך, כן. אגב, הנעימה הראשית של ספיידרמן נהדרת, נורא התבאסתי שכשאתה עובר את המערכה הראשונה של המשחק, הנעימה משתנית לנעימה האפלה, והיא הרבה פחות מוצלחת, ואני מחכה לסיים את המשחק כדי שהעיר תחזור להיות רגיל, והמוזיקה תחזור להיות הנעימה הרגילה של המשחק.
גדול.
זהו, אז ה-Uncharted ישמש אצלי... כבאפרינג בין יש משחק עם אקשן, ואז משחקים אנצ'ארטד קצת רגוע, ואז עוד משחק עם אקשן, ואז עוד אנצ'ארטד קצת רגוע, ואני מניח שאת כל המשחקים האלה ייקח לי לפחות עד סוף החודש, אם אני אמשיך לשבת כל בוקר על הפלייסטיישן, שזה מה שאני עושה כרגע. זהו. אז אלון, מה יש אצלך באופק?
אז אני מחכה לאיירון אייר, המשחק שנקרא Iron Harvest, שזה משחק RTS בפיתוח, שאמור לצאת מתישהו בשנה הקרובה. זה משחק שמפתחים אותו, וואי, ברח לי הרגע, החברה, השם של החברה.
אני כבר אגיד לך. Night Art Games, לא מכיר אותם.
לא, King Art.
קינג, כן, לא נה, למה אמרתי נה?
טוב, קינג ארץ, חברה, זה סטודיו ממש מגניב, הם עשו כמה משחקים ממש מגניבים בעבר, אבל זה ה-RTS הראשון שלהם, ויש לו סיפור מאוד מעניין, זה מבוסס גם על משחק קופסה, ושואף
כאילו... זה לא בדיוק מבוסס על משחק קופסה, אלא שגם סייף וגם איירון אדברס מבוססים על היצירות של אותו אומן, שעשה סוג של תקופת שנות ה-20 מלחמת העולם הראשונה, רק שיש מקו.
נכון, זהו. אז זה מה שמגניב.
היו, החברה הזאת פיתחה את Book of Unwritten Tale, I'm sold.
נכון, זהו, זה מה שמגניב. הם באו מכיוון מאוד סיפורי מעניין כזה, ואז פתאום אמרו, טוב, בוא נעשה משחק אסטרטגי ענק. הם עשו קיקסטארטר שהצליח מאוד עם, לא זוכר כמה הם גייסו, אבל הם גייסו המון כסף. והמשחק נראה מאוד מבטיח מכל הטריילרים, כמו שסיפרת, יש לך כאילו מלחמת עולם כזאת, אבל גם עם מק כאלה, סטימפאנק כאלה מיושנים, אבל מגניבים, שיש כל מיני גדלים שלהם, החל מכאלה קטנים בגודל של בני אדם, ועד לענקיים שנראים כאילו לקחו אותם מאיזה סרט של סטאר וורס, וזה מאוד מעניין. מה שאני גם מאוד אהבתי, שהם בעצם עשו סקר לכל השחקנים שתמכו בהם בקיקסטארטר, 15,000 אנשים, גם לא מהקיקסטארטר, ושאלו אותם מה הם בעצם רוצים שיהיה במשחק, ובעצם מה שהתייחסו לכל הדברים שם, שאלו אותם כאילו, איזה מודים מעניינים אתכם, איזה אורך של סשנים אתם רוצים, מלא מלא שאלות כאלה מגניבות, והם פרסמו את התוצאות של המחקר הזה, שזה מאוד מעניין לראות כאילו מה השחקנים בעצם רוצים במשחקים האלה, ואני יכול לספר שאני אפילו נשען על המחקר הזה בשביל מודו וור, כאילו בקטע של לראות מה מעניין בכלל שחקני RTS. באופן מפתיע, אגב, והרבה פחות שחקנים רוצים לשחק במולטיפלייר מאשר בקמפיין מעניין, לצורך העניין.
מסכים לחלוטין?
כן. לפחות בקהל של איירון הרווסט, כן?
אני יכול להגיד, פשוט הלכתי לבדוק את זה, לאומן קוראים ג'ייקוב רוזלסקי, אם אני קורא את השם שלו נכון, אני אשים קישור בהערות הפרק. הוא פולני.
כן, הם, אני אגב לא זוכר מאיזה מדינה הם באירופה, לדעתי לא פולין, אבל כן, סטודיו אירופאי.
גרמני.
לצורך העניין. מה, איפה?
גרמניה.
גרמניה, מגניב.
ברמן.
זהו, והמשחק השני שאני מצפה לו, ואני מניח שאני לא היחיד פה, זה סייבר פאנק. אמנם אני לא כזה גיימר כבד שמשחק בהמון המון משחקים כאלה גדולים והכל, אבל בהקשר הזה אני כאילו נכנסתי לאחרונה לכל העולם הזה של סייבר פאנק, וראיתי את אלטרד קרבון ובלייד ראנר וכל מיני סרטים כאלה, וזה מאוד עורר בהשראה, אפילו אפשר להגיד שהעונה האחרונה של ווסט וורד לצורך העניין, וראיתי את הטריילרים של סייבר פאנק וזה נראה משוגע לגמרי, כאילו עולם שהם יוצרים שם הוא פשוט פסיכי. זהו, נראה מאוד מפתיח.
כן, אני... I'm reserved לגבי סייבר פאנק. אני כזה, אני לא רוצה להתלהב ממנו. אני אחכה שהוא יצא, נראה אותו וזה, גם ככה הוא לא ירוץ לי במחשב כמו שצריך, אבל גם הוויצ'ר לא רץ לי יותר מדי כשהוא רק יצא. נראה מה יהיה. טוב, יפה, מצוין. מה?
לא, רק תגיד, זה תירוץ למחשב חדש, כן, רק...
כן, זה נכון, אני כבר איזה חצי שנה אומר שאני צריך להחליף, יש לי בטלנק רציני במחשב בגלל המעבד. הכרטיס משך לי יחסית חדש, יש לי 1660 Ti, שעובד מצוין, אבל כל פעם שאני מריץ משחק חדיש יחסית, הוא דופק לי את המעבד למקסימום, ופשוט אני כוח כל ההתעסקות הזאת של לקנות את החלקים ולהרכיב אותם ולהתקין את כל הווינדוס מחדש, אני כוח. אני מה זה התקלקלתי? כאילו יש לי שני קונסולות עכשיו בבית. אני כזה, אני יכול לקנות משחק למחשב ולהתעסק עם הקונפיגורציה שלו, או שאני יכול פשוט להתקין משהו בפלייסטיישן ולשבת על הספה. לגמרי.
נכון, נוח מאוד.
לגמרי. טוב, היה מעולה. אלון, תודה רבה שהתארחת בפרק הזה.
תודה רבה לך, אני מאוד
נהנתי. כן, ונשמח, נראה לי בעתיד שאחרי early access, ושאני אנסה קצת את המשחק וזה, אולי נעשה עוד קאצ'אפ. וחוץ לזה, אם יוצא לך לשחק עוד משחקים, אתה מוזמן לבוא ולדבר עליהם. כי זה מה שאנחנו עושים פה, מדברים על משחקים.
אדיר.
זהו, חוץ מלשלוח אותנו לדברים של Modern War שאמרנו קודם, יש עוד דבר שאתה רוצה פלאג להכניס?
לא. לא, רק תמשיכו לשחק משחקים וליהנות ממה שאפשר בתקופה הזאת. וזהו.
מגניב, יופי, תודה רבה. תודה לכל מי שצפה בנו בשידור החי ולמאזינים בפודקאסט כמובן. אנחנו היינו שורפים משחקים, פרק 1105, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!
ביי ביי.